משפחת שטרנברג, איתן אברהם. משפחות, ורצברגר ולפיאן. נעמי, מרום, יהודה, עדי. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת. מושון, שי, יעל, הראל, משפחות אלפסי וצוקרמן. חנה טורקוב, חיים, ועוד רבים וטובים. תודה על התגובות, הערות, הבקשות והמעורבות בפודקאסט. הוא כאן בשבילכם. וגם אנחנו. גיבורים קטנים. דניאל. והפעם אנחנו חוזרים הרבה שנים אחורה. אלף? לא, יותר. 2000? גם כן יותר. 2500 שנה. בערך. אבל לפני כן, לפני שממש נחזור בזמן, נשאל אתכם. מה אכלתם היום? שניצל? מרק ירקות? פשטידת פטריות? האם קרה לכם פעם שכולם מסביבכם אכלו המבורגר עם צ'יפס וקטשופ, ואתם אכלתם גרגירי חומוס? זה יכול לקרות אם יש לכם צורך רפואי, אחרי טיפול שיניים לדוגמה, או שאולי אבא שלכם במילואים, ולאמא אין זמן לבשל וללכת לקניות. לפעמים, בשביל להיות שונה ולהתנהג אחרת מכולם, צריך גבורה גדולה. אז סיפור הגבורה שלנו מתרחש לפני בערך 2500 שנה, והוא מתחיל בנבוכדנצר. דווקא הוא. בארץ בבל שלט נבוכדנצר השני. כן, כן, היה יותר ממלך אחד שקראו לו ככה. לא הספיק להם לשבור את השיניים בפעם הראשונה. אז המלך השני, בשושלת לא משנה. היה מלך מרושע, אכזר וחזק. הוא לא הסתפק בממלכה בה הוא שלט, ויצא לקרבות בסוריה, במצרים, וכמובן גם ביהודה, בארץ ישראל. הוא הגלה את המלך יהויכין, המליך את צדקיהו, ואחרי שצדקיהו מרד בו, הוא החריב את בית המקדש, ופיזר את עם ישראל בגלויות השונות. גלות בבל התחילה. יום אחד ישב לו המלך נבוכדנצר בארמונו וחשב לעצמו. היהודים האלה, שבטים מירושלים הנה, הם נורא חכמים. הוא קרא לאחד העוזרים הראשיים שלו, שגם לו היה שם קצת מוזר, אשפנז, ואמר לו, תגיד, אשפנז, שמת לב שהיהודים האלה, שהבאנו מירושלים, נורא חכמים? יש להם רעיונות מבריקים, הם פותרים בעיות מסובכות, יותר מהיועצים שלי, אפילו יותר ממני.
זה ידוע, אדוני המלך, זה קטע כזה של עם ישראל, יש להם חוכמה מיוחדת.
אז למה אתה מחכה? תביא לי יועצים יהודים. אבל תקשיב אשפנז, אני רוצה שתביא לי דווקא ילדים יהודים. המבוגרים כבר גדולים מדי, קשה להשפיע עליהם, אבל על הילדים אני יכול לשלוט. הם יהיו נאמנים לי, אני אחנך אותם כך שיהיו בבליים לתפארת. והם יעזרו לי לשלוט על האימפריה שלי.
למעשה, נבוכדנצר הזמין ילדים לא רק מעם ישראל, אלא גם ממקומות אחרים שכבש. התוכנית שלו הייתה כזאת. הם יגדלו אצלו בארמון, יאכלו אוכל מזין ובריא וטעים, ילמדו חוכמה ושפות, והוא ירוויח מהחוכמה שלהם. למשול על אימפריה זה לא פשוט, בטח לא לבד. כך הגיעו לארמון הגדול 4 ילדים. ילדים שהיו מוכשרים, ויפים, וחזקים, וגם היו מזרע בית דוד, דוד המלך. לילדים האלה קראו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. שמות יפים, נכון? אבל בבבל היו חייבים שמות מוזרים, ולכן נבוכדנצר שינה להם את השמות וקרא להם בלצ'צר, שדרך, מישך ועבד נגו. מוזר. הילדים הללו מצאו את עצמם לבד בארמון, בלי אבא ובלי אמא, ורחוק מכל החברים ומכל מה שהכירו. אבל בצהריים... בצהריים הוגשה להם ארוחה טובה. סעודת מלכים, בשר על גחלים, יין מהחבית, דגים צלויים, צ'יפס עם קטשופ. לא, זה סתם, את זה עוד לא המציאו אז. בכל מקרה, הארוחה נראתה נהדרת, והריחה עוד יותר ממצוין. הילדים היו רעבים, הם כבר הרגישו את הרוק בפה. אבל זה אוכל בבלי, הוא לא מתאים לילד יהודי. מה עושים? חשבו ארבעת הילדים, ודניאל בראשם, והחליטו. לא, אנחנו לא נאכל משום מאכל של הארמון. הם פנו לאחראים עליהם בארמון וביקשו לא לאכול. במקום הבשר והדגים שהמלך שלח, הם ביקשו לקבל זרעונים, קטניות, אולי אפונה, אולי שעועית, ואולי עדשים. שר הסריסים והמלצר פחדו. המלך ציווה להאכיל את הילדים הללו במאכלים המשובחים ביותר. הוא הפקיד את הילדים הללו בידיהם, ואם נבוכדנצר יראה שהם מצ'וקמקים, ולא יפים כמצופה, הוא יוריד להם את הראש. לא ולא, הם אמרו, אתם תאכלו מה שאנחנו נגיש לכם. הילדים לא ויתרו, ואמרו, בואו נעשה עסק, ננסה את זה 10 ימים. אם אנחנו נראה מצוקמקים, אז נדבר. וכך, במשך 10 ימים, אכלו הילדים מאכלים פשוטים, גיבורים. גם להתגבר על התיאבון ולא לאכול, וגם להתגבר ולא לקיים את הצו של נבוכדנצר. כך הם אכלו זרעונים וקטניות, בשעה שכל הילדים האחרים מסביב אכלו מעדני מלכים. מה אתם אומרים? אולי לקראת הסוף קצת נמאס להם משעועית? ואחרי 10 ימים, פלא. דניאל והחבורה נראים טוב. לא סתם טוב, מצוין. הם נראים הרבה יותר בריאים וחזקים מכל הילדים שבארמון. מדהים! אז ככה זה ממשיך. כל הילדים אוכלים מכל טוב הארמון, והחבורה של דניאל זרעונים. הם זוכים לא רק ליופי, אלא גם לחוכמה רבה. ונבוכדנצר המלך, זה מההתחלה של הסיפור, בוחן ובודק אותם, רואה את חוכמתם הגדולה בכל תחום בו הוא שואל, הרבה יותר מכל שאר החכמים שעמדו לפניו. בהמשך הסיפור, נבוכדנצר ממנה את דניאל שפותר לו חלום מסתורי להיות יועצו ושר חשוב בממלכה, ואת חנניה, מישאל ועזריה להיות ממונים במלכותו. כבוד? לא בטוח. אל תשכחו עם מי יש לנו עסק. נבוכדנצר מחליט לבנות פסל. לעצמו, כמובן, פסל ענק, בגובה מדהים, של 30 מטר. מארגנים חנוכה מפוארת, טקס מרשים, כלי נגינה, והוא מצווה. שכל מי ששומע את הקרן וכלי הנגינה המלווים נדרש לעצור מיד, להפסיק את מה שהוא עושה ולהשתחוות לפסל. השונאים של היהודים לא מפספסים את ההזדמנות. הם הרי מכירים את היהודים. אין סיכוי שהם ישתחוו לצלם, לפסל של עבודה זרה. השונאים מלשינים על חנניה, מישאל ועזריה לפני המלך, שהם, כן, הם לא מתכוונים להשתחוות לפסל בטקס החנוכה החגיגי. ובכלל, נבוכדנצר כועס, רותח ממש, הוא מצווה את שומריו להביא מיד את הפושעים. חנניה, מישאל ועזריה מתייצבים באומץ למול המלך. למולו של המלך בערה אש גדולה, אליה תכנן לזרוק את כל מי שלא יישמע לפקודתו. הם מודיעים למלך, לנבוכדנצר, שהם ממש, אבל ממש, לא מתכוונים להקשיב לו. שהם ממש, אבל ממש, לא הולכים להשתחוות, ושהוא יכול לקפוץ להם. בורא העולם, הוא יציל אותם מידיו, וגם אם הוא לא יעשה את זה, הם לא הולכים לשמוע בקולו של נבוכדנצר. נבוכדנצר רותח מזעם, כמעט יוצא לו עשן מהאוזניים. הוא מצווה להגדיל את האש פי שבע ולהשליך את החצופים הקטנים. חנניה, מישאל ועזריה מושלכים לאש. מפחדים, לחוצים, חוששים, אל תדאגו, לא קרה להם שום דבר. הם יצאו מהאש בלי שריטה. גם הבגדים, הכל כמו חדש, שום שערה. גם נבוכדנצר המלך הבין בסופו של דבר את העניין, ורק הוסיף לכבד אותם ואת אלוקיהם, בורא העולם, השם הקדוש ברוך הוא. דניאל וחבריו היו גיבורים כל כך כבר בתור ילדים, עד שנכתב עליהם ספר בתנך. הלו הוא ספר דניאל. וזהו להפעם. תגובות אפשר לשלוח לנו בכל דרך. תמשיכו לפרגן, לשאול, לבקש. אנחנו כאן. ואם נהנתם, זה הזמן שעוד אנשים יענו. תשלחו המלצה לחברים, קרובים, מכרים. תודה.